טוב. בפרשת שבוע שלנו הוא התחילה מחלומות פרעה, שבזכותם יוסף עולה לגדולה. ולא רק החלום הזה הוא גורלי בחייו של יוסף, אלא כל חייו של יוסף הם מלווים בחלומות מהילדות, שהחלומות הם הסיבה לתסבוכת של החיים שלו, הוא בעל, כן? בגלל זה הוא נמכר למצרים, דרך חלומות שר המשקים ושר האופים, שזו זה הסיבה שהוא הוצא מבית האסורים, ודרך, ובסוף חלומות של פרעה, שזה החלומות שהביאו לגדולה. כן, רואים, דיברנו פעם קודמת על הבגד, שהוא המוטיב החוזר, חורז את חייו של יוסף, אז הרבה יותר מזה, מרכזי, זה החלומות, ומה לנו יותר מדברי האחים? הנה בעל החלומות הזה. אם כן, יוסף הוא בעל החלומות. אז אולי, לפני שנתחיל לעסוק בפסוקים עצמם, נדבר מעט על החלומות. אני חושב שזה מפתח גם להבין את הפרשה שלנו. מה זה חלום? חלום זה דבר מאוד מוזר. אדם ישן, ומצטיירים בתוכו ציורים. ציורים בדרך כלל חסרי פשר והקשר. מכל מיני מהחיים, או לא מהחיים שלו. מי מצייר אותם? מה המשמעות של הציורים האלה שמצטיירים בתוכו? שבאופן מופלא הוא קם והם נעלמים. רק זיכרון עמום מתוך החלומות האלה, מתוך הרשמים של החלומות, נשארים בתוכו. אז בעת העתיקה, עד לא מזמן, החלומות היו משהו מיסטי, מיסטיקה, משהו מהשמיים, מהעתיד, מהאלים, מהאל. הגיעו, משם זה מגיע, מי יכול לצייר בתוכי ציורים בשעה שאני ישן? ציורים כאלה עמומים, שכמובן הם כמו חידות, כמראה חידות, שצריכים פתרון, לכן נתן פרנסה לפותרי חלומות. זו התפיסה המקובלת, ועד לא מזמן, של החלומות. וגם לכאורה, גם התורה ככה סוברת. קודם כל, הפרשות השבוע שלנו, רואים שיש משמעות החלומות, משמעות של הוראת העתיד. ככה אביו שמר את הדבר, יעקב אבינו לקח ברצינות החלומות של יוסף, יוסף פותר חלומות והפתרון מתקיים. אז לכאורה, גם כן התפיסה של התורה היא כזאת. ויותר מזה כתוב בתורה, על הנביא, בחלום אדבר בו. אז רואים שהחלום הוא אמצעי שהבורא מדבר עם הנביאים. כמו שמופיע בתורה, בלעם בחלום הלילה, כן? אז רואים שהחלום הוא דרך של דרכו הבורא מתקלה אל הבריות. זאת התפיסה העתיקה של החלום, ולכאורה התורה מסכימה איתה. והנה הגיע...
אופן כלי חומש בראשית הוא מלווה המון בחלומות.
כן.
מי יעקב? אצל יעקב החלום הוא גם כן מוטיב מאוד חוזר.
בסדר? ו... הגיע פסיכולוגיה חדשה, שהמפלס דרך זה פרויד, יהודי, אומה, ואמרו, לא, חלומות הם לא באים מהעליונים, לא מהמלאכים, חלומות הם פרי הנפש. הנפש עצמה יש לה מודע ויש לה תת מודע. כל מיני דברים שאדם קולט, מרגיש, והוא לא מתכחש אליהם, לא מודע אליהם, מתכחש אליהם. הוא דוחק אותם לתחתית המודע, כדי שלא יפריעו לו לחיים. ואז בלילה המודע נכבה, כבה, מודע כבה, ואז עולים הציורים מתוך התת מודע. יש לו ספר לפתרון חלומות, שם הוא מציע דרך לפתרון חלומות, לא בדרך של מיסטית, בדרך של פסיכולוגית, שדרך חלומות אפשר לראות מה במעמקים של האדם, מה הדברים שמפריעים לו, מה התשוקות שהוא קומס בתוכו ולא נותן להם ביטוי. בעיקר הדברים של עבר, של ניסיונות קשים ורשמים קשים שהוא חוסם את עצמו, חוסם, מגן על עצמו מפניהם, והם עולים בחלומות. ככה ביאר ניז פרויד, טוב, זה מורכב יותר כמובן, הדברים התפתחו מאז, אבל המכנה המשותף של כולם, זה שזה תוצר של הנפש, לא תוצר, לא מן העליונים באים החלומות, אלא מנפשו של האדם עולה אור החלום. אז לכאורה זה דרך שהיא לא דרך היהודית. אבל כשאנחנו מעיינים בגמרא במסכת ברכות, פרק תשיעי שם, שהעריכו מאוד בענייני החלומות, אנחנו רואים שחז"ל לא חשבו שהחלום זה רק נבואה. זה אחד משישים מנבואה. אבל אין חלום בלא דברים בטלים. על הטבע, ככה זה, כל חלום יש בו דברים בטלים. וזה כתוב בגמרא. וכתוב בגמרא שאדם חולם בלילה מה שהוא רואה ביום. והוא מקור לזה מדניאל. שאומר למלך, מה שאתה חלמת זה מה שראית ביום, מה שעלה סליק לך במחשבות שלך ביום. אם כן, החלום הוא לא רק איזשהו נבואה, הוא מורכב מרשמים חיצוניים, מדמיונות פרועים, מכל מיני גוזמאות שבאות מבפנים. אבל עדיין צריך להכריע, זה משהו מהעליונים או משהו מהאדם? התשובה היא שנפש האדם מן העליונים. אם פרויד דיבר על תת מודע, ודאי שיש תת מודע של יצרים מודחקים, אבל כמו שיש תת מודע, יש גם על מודע, יש נשמה, והרוח צפונית נושבת בכינורו של דוד, אומר הגאון מווילנה, רוח צפונית זה רוח הצפונה, מה זה כינורו של דוד? כינור זה נר כפיו, כן, נר... כינור נר כפיו, נר השם נשמת האדם. אם כן, בתוך האדם נושבת רוח אלוקית, צפונה, בתוך דוד, דוד זה כל ישנות ישראל, באיזה אופן. הנפש היא פה בעולם הזה, מתרשמת מבחוץ, הרוב זה מבחוץ, גם מתוך יש לך, היא מסובכת, יש בה תסבוכים, יש בה קשיים, יש בה רשמים, יש בה ניסיונות קשים, אבל יש בה גם קולות אחרים. וכש... אדם ישן, אז יש קולות שבאים מלמטה, אבל יש גם קולות שבאים מלמעלה. לכן, הדברים הם לא סותרים. התפיסה המודרנית, אדרבה, הכל, מנדה נפח מתוכי נפח, שמה שנתת בתאוריי, שמה היא דבוקה בהשם, לכן השם שומע את כל האדם מפנימיותו, כי הפנימיות שלנו היא זאת שדבקה בהשם. כל זה, אם אנחנו, יש לנו דעת השם תאורה, שהאלוהי הוא לא ישות חיצונית שעומדת מולנו, אלא הקדוש ברוך הוא אור העולם, נשמתו וחייו, הוא מחצב ומקור כל הנשמות, ולכן הנשמות הן חשות את העולם האלוקי, והן גם, בתוכם, בתוך הציורים שלנו, בתוך ציורי הדמיון, כי החלום זה הדמיון, בתוך הדימויים שלנו, יש גם רשמים שבאים מעבר לנו, במקומות רחבים יותר מהרגע. ויש לנו את יוסף שהוא בעל החלומות ופותר חלומות. עכשיו אנחנו צריכים להבין למה זה כישרון שדווקא של יוסף. כי לפתור חלומות זה בעצם להיות קשוב ציורי החיים של האדם, ולהקשיב מתוכם את כל השם. תוך ציורי החיים של האדם יש המון, המון בלבולים, המון רשמים חיצוניים, המון... זה לא משהו טהור, זה לא מסר ברור, זה חידה, זה מסתתר. רוצה לפתור חידות. זאת אומרת, מסוגל להיות קשוב לדמיון. הדמיון הוא כוח נמוך, כוח ציור, כן? ובתוך הדמיון מסוגל להיות מסוגל לקלף את הקליפות, את הרשמים החולפים, להיות קשוב לנקודה הנצחית. צריך להיות, כמו שהגדיר, היטיב להגדיר את זה פרעה, צפנת פענח. הכישרון לפענח, כן? לפענח צפונות. החלום הוא צפון, הוא נסתר. צריך להיות כישרון, זה כישרון, זה מדרגה גבוהה מאוד. שאדם שהוא מסוגל לפענח צפונות, העולם כולו הוא דמיון. להיות, ויש בתוכו סוד. כל העולם כולו הוא במובן הזה חלום. ובתוכו יש סוד. ויש, רוב האנשים פוגשים את הצד השטחי, את הצד החיצוני. ויש צדיק כזה, יוסף הצדיק, שהוא לא מברר את האמת האלוהית. את התורה, התורה היא שכל זך. שכל זך. הוא מסוגל לבוא אל המציאות, סוד הנפשות, מציאות המוב, סוד הנפשות, ולחשוף את הצפון ואת הנסתר. זה הכישרון היוספי, צפנת פענח. וזה מתאים מאוד למה שביארנו את יוסף, כמו הבגדים, זה שייך למימד החיצוני. אז שם ראינו יותר את הצורך לקדש שם שמיים, לגלות את האמונה, זה כביכול מלמעלה למטה, להביא את העליון לתחתון, לגויים, לאומות, שבעים לשון, לבוש יפה, להיות ייצוגי, מידת ההוד שמשפיעה החוצה. אז כך גם יש לו את הכישרון להקשיב בעולם את כל השם, למצוא בעולם את הסוד האלוקי, בתוך העולם, מה שהאחים בורחים, מה אתה מתעסק עם כל הדמיונות האלו, כן? בעל החלומות, דמיונות, ציורים, בלבולים, לא, לא, הוא מתייחס ברצינות לעולם, תראה את אותו הנפש, נפש האדם, כל החומר שהיא חצובה, היא חצובה ממקור עליון, הוא נע מפה, אבל היא באה מן העליונים, זאת קשוב פה, לסוד שתמון, לסוד הנסתר, הנסתר שתמון, רק נפתח סוגריים, ודאי קשור לחג החנוכה שאנחנו נמצאים בתוכו. כמו שגם דיברנו בשבוע שעבר, שהיוונים, הם התמסרו אל היופי, אל החיזיון החיצוני, החיצוניות של העולם. ואמרו, העולם זה מה שבחוץ. ולכן הם טהרה, מושג טהור, מושג זר להם. כי מושג שאין לו ביסוס מדעי, חיצוני, חושי. אין לו ביסוס חושי. לכן הם בעצם צרים שהם לכל מושג הטהרה. הם טימאו את כל השמנים. אבל החידוש של יוסף הוא שיש סוד בעולם, של עם ישראל. שהעולם הזה יש בו חיצוניות. חיצוניות עם לבוש של סוד, של טוהר, של עומק. אז זה הוויכוח. לא אם יש, אם אנחנו בעד העולם הזה או נגד העולם הזה. הוויכוח הוא מה זה העולם הזה. האם העולם הזה הוא מה שגלוי על פני השטח, או שיש משהו, יש סוד. ובשביל סוד צריך צניעות. צניעות זה חשיפת הסוד, לא להיות. ומי שלא צנוע, הוא מבליט את הממדים החיצוניים שלו. חושבים שחוסר צניעות זה גילוי. חוסר צניעות זה הסתר. אנחנו מסתירים את הפנימיות, נותנים לחיצוניות להופיע בצורה חזקה, באופן כזה שלא ניתן מקום לראות משהו מעבר אליה. אז לכן הוויכוח, הנקודת הצניעות, הטהרה והצניעות, זה המלחמה. האם העולם הזה הוא רק המעטפה הזאת, החושים, שהחושים הם לבוש למשהו עמוק פנימי שצריך להגיע אליו, לאיזה צפנת פענח. טוב, אז אם כן, אנחנו קרבנו יותר להרגיש את יוסף, להבין את יוסף, להבין למה כל חייו הם הרוגים בחלומות. זאת אומרת שהחלומות שייכים לעניינו בעולם של חשיפת הנעלם. ומתוך כך הדברים האלה, אנחנו מגיעים, וגם זה יחדד יותר את ה... עניין של החלומות, לסוגיה הקשה ביותר בפרשה שלנו.
איך זה מסדר? אולי זה, אם זה לא קשור, אז לא, אבל אם ברדיה כל החלומות הולכים אחר הפה.
לא, זה, אולי זה קשור לזה, שואלים פה למה זה לא, מה אם כל החלומות הולכים אחר הפה? ככה מופיע בגמרא, רק כאשר פתר כן היה, שהפתרון והחלום קשורים זה לזה. ככה מופיע בגמרא מסכת ברכות, ואולי זה ממש מה שאנחנו נוגעים בו עכשיו. נוגעים בו עכשיו, וזה הייחוד של תפיסת החלום בעם ישראל. או שכפי שמתגלה אצל יוסף. נדבך נוסף. החלום, הוא מגלה, גם מגלה את העתיד, מגלה את הדברים גם מעבר לך. אבל אני מפתח סוגריים. הפרשה הזאת היא פרשה קשה לקריאה. ולמה היא קשה לקריאה? את פרו והפרות שלו והשיבולים עוברים ועלומים כשיבולים זה עולים בכיף, כן? ואז אנחנו מגיעים לאחים שמגיעים ליוסף והוא מתנקר אליהם. זה קשה מאוד. איך יוסף מתנקר לאחיו? על מה ולמה? לצייר אותם ככה, לקחת את שמעון אחרי זה לקחת את בנימין, ומילא נגיד, אולי האחי מגיע, אבל מה אני יעקב? יעקב אבינו בבית, הוא מצייר את אביו, מה, למה, על מה ולמה? אני מרגיש תמיד קשה לקרוא את זה, את הפרשה הזאת, מרוב מבוכה וכאב על, על מה שיוסף עושה. למה יוסף עושה דבר כזה? להיות כנוכרי לאחיו. אז כמובן ראש לפרשנים פה בסוגיה זה, זה הרמב"ן. הרמב"ן אומר, למה? בגלל החלום. הוא אומר, זה מפורש בתורה. מפורש בתורה, למה הוא עושה את זה? ויזכור יוסף את החלומות. מיד שאחים מגיעים, הפסוק אומר שהוא זוכר את החלומות, וזו הסיבה שהוא מתנכר אליהם, ככה מסביר הרמב"ן, לא כרשי. רשי אומר, ויזכור את החלומות, וראה שהתקיימו. אומר רשי במקום, רואה שהחלומות מתקיימים, שמשתחווים לו. אז מכן, לפי רשי זה רק רואה את קיום על החלומות. לפי הרמב"ן, הוא רואה את החלומות, כמובן הוא רואה את מה הוא אמור לעשות. זאת אומרת, הוא הולך ומתנהג לפי החלומות. החלומות, הוא רצה להתגלות אליהם, אבל הוא לא התגלה, כי הוא זכר את החלומות. אז הוא ראה שזה לא נכון, כי צריך שכל האחים, שגם בנימין יתגלה, גם בנימין יבוא. הוא מנסה להביא את בנימין, ואחרי זה הוא רוצה שגם אבא שלו יבוא, כמו שהשמש והירח, האבות והאימהות. זה, לכן הוא לוקח את בנימין כדי שיעקב גם יגיע וישתחווה לו. לפי הרמב"ן כל הפרשה מוסברת לאור ויזכור את החלומות. אז אנחנו רואים דבר גדול ברמב"ן, והרמב"ן אומר את זה מפורש, שהחלום זה לא מגלה מה יקרה, יש לחלום תפקיד. החלום בעצם הוא קריאת כיוון לעתיד. יש ערך מוסרי לחלום. החלום הוא הולך אחר הפתרון, במובן הזה הוא מצפה לפתרון. האדם הוא שותף לפתרון החלום. כי החלום הוא בעצם לא הוראת הגורל, העיוור, העתידי שיקרה, בין אם תרצה, אם לא, לא תרצה, מי שמכיר את אדיפוס, כן? שהראו לו שם האורולוגים ש... לא זוכר כול, הרוקולים, שם, שהאלים, עבודה זרה שלהם, שהוא התחתן עם אמא שלו ויהרוג את אבא שלו. וכל החיים הוא בורח מזה ולא עזר לו כלום, זה מה שקרה. זו תפיסה אלילית של הגורל. החלום זה לא גורל. החלום מצפה לפתרון, גם אנחנו, הוא קורא לך לעשות ולפעול, הוא קורא לפעול. אולי אנחנו נגיע, אנחנו לפחות קורא לפעול. ולכן, ולזכור את החלומות, ועכשיו הוא מבין מה הייעוד שלו, הוא לא, אסור לו להתגלות, הוא צריך להסתתר, להתנקר בשביל שיתגלו החלומות. ולזה מסביר, גם רואים את זה גם באופן חזק וברור, בפתרון חלום, בחלומו של פרעה. כן, אולי זה, איך פרעה ידע שיוסף צודק? כל מיני אנשים, כן, הציעו לו הצעות, הרבה פותרי חלומות, כנראה, איבדו את ראשם בעקבות פתרון החלומות לפרעה, באותו מעמד. אז איך הוא יודע שהוא צודק? אבל, אז קודם כל, הוא אומר, יוסף, הוא לא רק פותר את החלומות, את אשר האלוהים עושה, הוא מגיד לפרעה. עוד החלום יש לו תפקיד, אתה מלך, החלום לא סתם מספר לך בלהות של העתיד, הוא מודיע לך... ולכן מה יעשה המלך? מיד הוא אומר, ויפקד המלך פקידים. תפקיד פקידים, לאסוף את כל ה... ליוסף ברור, ככה הוא מביא שהמטרה של החלום היא לעשות, לפעול. כן, כל ה... אז זה ודאי בולט פה. החלום היחיד שלכאורה אין לו מה לפעול, זה שר המשקים ושר האופים. גם אין מה לעשות עם זה לכאורה. לא חשבתי לפחות מה החלום הזה. אבל לפחות ודאי לפי הרמב"ן, הרמב"ן אומר את זה מפורש, החלום של ילדותו, הוא נזכר בו כמצפן, מצפן איך לפעול, כהוראה איך לפעול. וכן החלום של פרעה, הוא בעצמו, מיד מציע פתרון, לכן זה כל כך משכנע, שזה משהו שהוא נוגע למעשה ונוגע למלכות, ניכרים דברי אמת. החלום הישראלי הוא שייך לעולם המוסרי שלנו, לכן אדם רואה תענית חלום רע, התענה, אפילו בשבת. אז יש פה קריאה לתשובה, קריאה להתעוררות, בעצם זה הכל הפנימי שלנו, זה הכל הטוב שבנו. זה לא ההדחקות הפרונדיאניות, היצריות שבתוכנו, חלילה, אלא גם זה יש, כן, אבל לא, אלא חלום, פחות חלום משמעותי. היום נגיד יש לנו בעיה, כי כל העולם זה כל הסרטים, זה לא הכל שמרחם, זה תמה את הדמיון, מי שיש לו דמיון מבולבל כזה, החלומות שלו לא אומרים כלום. זה לא אומר כלום. רק מי ששומר על דמיון טהור, יכול להתייחס ברצינות לדמיון שלו. לכן אומרים שגם לא למהר לצום בשבת, ולא למהר לצום בכלל. כי אתה, מה, הדמיונות שלך הם רובם באים מבחוץ. החלום משמעותי, אז התשובה לזה תשובה. בעצם קריאה לתשובה, ולא בהלה או וכו'. זה מה שאומר הרמב"ן. האמת שהיה אפשר להסביר הסבר אחר, לא כמו הרמב"ן. להגיד, מה זאת אומרת? כנס, נקם בהם. מה שהם עשו לו, מה שהם עשו לו, אז אחרי רצו לרצוח אותו, בסוף מכרו אותו, אז צריך להתנקם באחים. למה הוא מתנקר להם? שואלים למה? הרבה יותר מזה יצא לעשות להם. היה אפשר לחזור לסוגיה של ההתנקרות. אבל זה לא מצטדר, לא מצטדר. שאגיד עם הכירותנו את יוסף, שהוא ירא שמיים. נכון? אשר את האלוהים, את האלוהים אני ירא. וגם עם אשת פוטיפר, חטאתי לאלוהים. אלוהים ינה את שנו פרעה. גם ירא שמיים, לא איש חס וחלילה שמונע, ודאי לא במשך זמן כזה גדול, רק ברגישות נקם ואכזריות, וגם מפשטי הכתובים. הוא מתאמץ להתנקר אליהם. הוא פורש ובוכה, הוא מתאפק, רואים בכל הדברים שהוא, מי האיש הכי בוכה בספר בראשית? יוסף! יוסף הוא הבוכה הגדול, הוא כל הדברים, הוא מלא רגש. פשוט, הוא מתאמץ להתגבר על הרגשות שלו, ככה רואים בפסוקים עצמם, הוא מתאמץ להתגבר על הרגשות שלו בשביל להתנקר. עדיין שלא... מי שרוצה להתנקם הוא שמח לעד, הוא לא מתאמץ לו לבכות. אז אומר הרמב"ן שהסיבה זה החלומות. התשובה הזו של הרמב"ן היא קשה. ולא אני התקשיתי בה, אלא כבר רבותינו הראשונים התקשו בה, שהעקדה והרבנים. הם אומרים, קודם כל, חלום מתיר לך להתנהג ככה? התנהג באכזריות. לא כתוב שהשם התגלה אליו ואמר לו, יוסף, תעשה כך וכך. טוב, זה על פי נביא. נביא יש נבואה, צריך לקיים אותה. זה חלום. אז זה נגד ההלכה, החלום הזה. הלכה כתוב שבאת לך כמוך, הלכה כתוב שאסור לצייר את אבא, אסור לצייר אנשים. אז זה מתיר ליוסף להתנהג ככה. זה צריך עיון גדול. חוץ מזה אומר העקדה, אדם אחראי לממש את החלומות, יבוא בעל החלומות ויממש את החלומות. חלום זה משהו שאמור לקרוא מאליו, לא משהו שאתה אמור לעשות אותו, כן? לעשות אותו, אם החלום הוא אמת, הוא יתקיים, אם הוא לא, הוא לא יתקיים. אז זה לא, שמענו דבר חלום, זה חשוב דבר חיזיון שאולי הוא קורא לך להתעורר, אבל להלכה למעשה על פי החלום, אז גם מצד המוסר והדין, שזה לא קשה מאוד, קשה מאוד דברי הרמב"ן, וגם מצד מהות החלום, שלא שמענו שאדם צריך לממש, לקיים את החלומות שלו. אם הם אמת, שיתקיימו מאליהם. זה בא לחלומות, כן, הקדוש ברוך הוא, הוא יקיים חלומותיו. יש עוד קושיה על דברי הרמב"ן. למה הוא היה צריך להחביא את הגביע במתחת בנימין? איך זה עוזר למימוש החלומות? לא עוזר. חל ללכת, תלכו, תביאו את אבי. ואז היה מגיע אבי. איך זה עוזר? איך הרמב"ן עצמו ער לזה, הוא מיישב את זה באיזה אופן. אבל זה לא מסתדר עם המימוש החלומות. החבאת הגביע מתחת בנימין לא מתיישבת עם המטרה שיעקב יגיע וישתחרר, יעקב יגיע בן כובחו. סיפרו לו והוא הגיע, אבל בסוף סיפרו לו והוא הגיע, הוא התגלה לך וסיפרו והוא הגיע. יכול להתגאות מיד, לשלוח ולהביא את יעקב. לא, זה לא תרם כלום למימוש החלומות. החבאת הגביע והמתחת. אז רמב"ן מבאר את זה בדרך אחרת באמת, ולא לא על דרך מימוש החלומות, אבל השאלות הן קשות. דרך שנייה, אפשרות אחרת, וזה דברי אברבנאל, בפירוש הראשון שלו. אבל במיני הפירוש הראשון שלו אומר שהאחים חטאו חטא גדול מאוד, חטא גדול ונורא. בשביל החטא הזה אני צריך לחזור בתשובה. ולכן את כל הדברים שיוסף עושה זה של תיקון, תיקון האחים, תיקוני תשובה לאחים. קודם כל הוא אומר להם מרגלים, מרגלים אתם, הוא אומר להם מרגלים אתם, בגלל שהם אמרו שהוא הוציא דיבה. הם אמרו שהוא הוציא דיבה, זה לא היה נכון, הוא עשה כל תועלת, אז אתה מרגיש, איך מרגיש מישהו שאומר עליו שהוא מרגל? אחרי זה הוא לוקח את שמעון, זה שירגיש שהוא מה זה להיות בבור. ואז הוא לוקח את בנימין, להרגיש שהוא מה זה להיות נמכר. נמכר לישמעאלי, נמכר למצרים. כן, ממש תיקוני תשובה מדויקים, כל השלבים, יוסף, כל המהלכים של יוסף מסודרים לפני סוד תיקוני התשובה על חטא מכירתו. אני לא מסוגל לקבל את הפירוש הזה, מצטער. מה אתה הקדוש ברוך הוא? אתה צריך להעניש אותם? איפה שמענו שאדם מחליף את הקדוש ברוך הוא? זה מותר? זה ככה תשובה, שיתורו לתשובה. וכי אתה תחת אלוקים אני, כן? תחת אלוקים, זאת אומרת, מחליף אותו. אם ככה זה רשע. מה שהשם עושה זה כדין, מה שאדם עושה, הוא לא מצווה להחזיר, לעשות תיקוני תשובה לאחרים. זה לא מצווה שלו. השם יתברך, הוא מייסר את האדם. האדם צריך להביא טוב לזולת. ולא לייסר אותו. זה קשה לקבל את הדברים האלה. לא מתקבל על הדעת. אז אולי, אני, בסופו של דבר, אני חושב שאיכשהו נצליח לשלב בעזרת השם את כל הפירושים, גם יחד, בעזרת השם. אבל לפני זה, אני רוצה קצת להתרחק מהשאלה, ולשאול כמה שאלות קשות, פשטיות, קשות, שמקדימות לשאלה הזאת. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, היא למה האחים לא חיפשו את יוסף? יוסף, כמה שנים הוא כבר במצרים? 17 שנה, לא, 13 שנה. מגיל 17 עד גיל 30. לא, יותר. יותר, 39, כן. 39, הרבה שנים הוא שם. עכשיו, הם רואים את אבא שבור, הם מבינים שהם טעו, כמו שרואים שהם מבינים. מצרים לא רחוקה. הרי שהם צריכים אוכל, הם הולכים למצרים. אז הם יכולים להציל את בית יעקב ולמצוא את יוסף במצרים. שיחפשו אותו. שנים הם לא חיפשו אותו.
הם ידעו שבמצרים?
אוכות ישמעאלים, הלכו למצרים. הלכו לכיוון... הלכו למצרים, כתוב מפורש, הלכו למצרים. אז שילכו למצרים, ויחפשו אותו. שאלה קשה. התשובה כתובה בפרשה. הם חשבו שהוא מת. איך אני יודע שהם חשבו שהוא מת? זה מפורש. ראובן אומר, שמדברים ביניהם האחים אחרי לקיחת שמעון, אומר ראובן, וגם דמו, הנה, נדרש. מה זה דמו? דמו שנשפח. היינו, מת. אבל למה הם חושבים שהוא מת? למה, עבדים לא אמורים למות, עבדים אמורים לעבוד. אם הוא יכול להיות עבד, אז כנראה שהוא עובד. קורה שמתים, יותר קורה שמתים יותר. אבל להניח שהוא מת, זה מניין לך. אז ראיתי, הפרשנים שואלים את זה, הם אומרים, הוא היה ענוג. הוא לא היה רגיל לעבודה, הבחור הזה. הניחו שהוא לא ישרוד. אין סיכוי שהוא ישרוד. איך מביאים הפרשנים? טוב, זה קצת דוחק. אבל התשובה היא פשוטה. תחזיקו חזק. האחים בכלל לא מכרו את יוסף. על פי הפשט, האחים לא מכרו את יוסף. זה כמו להגיד שזה לא רצח את רבין וכל הקונספירציות. אני אגיד לכם, האחים לא מכרו את יוסף. זה פשטי הכתובים. זה לא אני, זה הרשב"ם. דברי הרשב"ם, בפרשה הקודמת. הרשב"ם מוכיח יפה, בצורה משכנעת מאוד, שהאחים לא מכרו את יוסף. בואו נראה. פרק למד זין, פסוק כף זין. אומרת התורה. הפסוק כף ו. ואומר יהודה אליך, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו אל תהי בו, כי אחינו ובשרנו הוא וישמעו אחיו. אז למי נמכור אותו? לישמעאלים. ויעברו אנשים, מדיינים, סוחרים, וימשכו, ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. כל מי יוציא אותם מהבור? לא, לא הישמעאלים, לא האחים, לא הישמעאלים, אנשים אחרים. המדיינים, הם הוציאו אותו מהבור ומכרו אותו לישמעאלים. טוב, אולי דרך הפשט, האחים אמרו למדיינים, והמדיינים הוציאו אותו מהבור וכו'. זה לא כתוב, לא כתוב דבר כזה. כתוב בפורה, לא כתוב שהם דיברו עם המדיינים, כתוב שהמדיינים עשו את זה ביוזמתם. טוב, אולי צריך להוסיף. חסר, חסר
בסדר.
מה?
הם רצו למכור את
הישמעאלים, לא המדיינים, המדיינים הוציאו, אבל אפשר להגיד שהם לא רצו להוציא אותו בעצמם, הם פנו למדיינים שיעשו את זה. זה כבר קצת דוחק. אבל כתוב אחרי זה, פסוק כ"ט, וישב ראובן אל הבור, מה? וישב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו. רגע, אתם מוצאתם אותו ומכרתם אותו. אתה לא יודע, איך אתה לא יודע מזה ראובן? אז רש"י אומר, שפי חזל, שהוא הלך לשמש את אביו. אבל זה, מבחינה בפשט זה קשה. כן, זה לא עומד במבחן לפשט, כי ללכת לחברון, זה יום. זה לא חצי יום, יום. לחזור זה עוד יום. זה לא, אז זה, במבחן לפשט, פשט הטופוגרפיה, זה לא, שכם וחברון הם רחוקות את זו מזו. אז פשט, זה שהוא היה איתם. הוא היה איתם. אבל אז, אולי הוא פרש הצידה, אולי הוא פרש הצידה בגלל, כי הוא רצה להוציא אותם מהבור, אז הוא הלך, לא הלך איתם לאכול. ואחרי זה כתוב, וישוב אל אחיו, ויאמר הילד איננו ואני נענה אני בא. המלאכים בחרו אותו. אומר הרשב"א, הם רצו למכור אותו, הם תכננו למכור אותו, זה כתוב. אבל עד שהם הגיעו לבור, כבר הקדימו אותם המדיינים, והוציאו אותו מהבור, ומכרו אותו לישמעאלים. זה, אומר הרשב"ם, אלו פשטי הכתובים. אז אם כן, אם כן, מבחינתם יוסף נעלם. לישמעאלים הוא לא הגיע. כי הם לא מכרו אותו לישמעאלים. מישהו הוציא אותו. עצרו אותו. לא יודעים. אין מה לחפש במצרים, כי הישמעאלים הלכו, הם לא מכרו אותו לישמעאלים. מבחינתם, הם ראו את הישמעאלים הולכים, הם לא ראו שמישהו הביא לישמעאלים. אז הם לא הניחו שהוא אצל הישמעאלים. בגלל סתם אדם, סתם נהדר, נהדר ביהודה ובישראל, בארץ ישראל, שלא נמצא, חיפשו, לא, מצרים לא אמור להיות. כן, ולכן הם הניחו שהוא נרצח. ולכן, ראובן, על בסיס זה ראובן אומר, גם דמו הנה נדרש. אתם השתכנעתם? טוב. ויש איזה קושייה, על דברי הרשב"ם, יש קושייה גדולה. לא, יפה, יפה מאוד, קושייה גדולה. אבל לפחות זה מיישב לנו למה הם לא חיפשו אותו. הם בטוחים שהוא מת. לא חשבו שהוא, לא חשבו שהוא במצרים, וכמובן למה הם גם לא חשבו שאולי זה הוא. לא הכירו. טוב, זה שלא חשבו שזה הוא זה ברור, כי איך עבד נהיה מלך, זה במקום אחר לא, אי אפשר לצפות, כן, הוא לזה. אבל לא חיפשו, זה הסיבה שלא חיפשו. אבל יש לזה קושייה גדולה, כמו שאמר הרב חריזי. וזה שאומר יוסף בפרשת ויגש, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי. הוא אומר להם מפורש, שהוא מכר, שאתם מכרתם אותי. מפורש.
מצרימה.
מצרימה,
מכרתם אותי מצרימה.
מכרתם אותי מצרימה. ככה אומר יוסף לאחים, זה קורא לזה פיחה. פיחה דברי הרשב"ם, דברי הרשב"ם נסתרים מדברי יוסף. כמובן לא נעלם מהרשב"ם בעיה הזו. הרשב"ם אומר, כל אשר סיבבתם מחירתי, לא מחרתם אותי כבר כפשוטו, אלא אשר סיבבתם את המחירה שלי. ככה אומר,
זה מה שהוא חשב.
או, יפה. אני קצת כאב לי לרשב"ם, כי הרשב"ם כזה פשטן, כבר הוא קצת נהיה דרש. אבל כן, אתה אומר יפה מאוד, הוא לא ידע, הוא היה בבור. הוציאו אותו מהבור, הוא היה ברור לו, כמו שבאמת רצו האחים לעשות, שהאחים האלו שהביאו אותו, לא הוציאו אותו. שהאחים שלחו את המדיינים. זאת אומרת, הם חשבו שהוא מת, והוא, היה ברור לו שהאחים מכרו אותו. זה פשט, פשט במציאות. פתאום באו אנשים, לוקחים אותי, עוזרים אותי, ברור שהאחים שלחו אותם, גם זה לימוד זכות, צריך ללמד זכות. למה לחשוב שהם רצו שאני אמות ברעב ובצמא, או בחיות רעות וטורפות? באמת הוא צדק, זה באמת היה כוונתם של האחים, פשוט הם לא הספיקו להגיע, המדיינים. אז בעצם, בוא נחשב מה קורה פה עכשיו. האחים לא חושבים שהוא במצרים, לא חיפשו אותו. ויוסף, בטוח שהאחים מכרו אותו, ואם הם מכרו אותו, הם לא מחפשים אותי. זאת אומרת, הם לא רק שהם לא רצו אותי, הם גם לא רוצים אותי. זה ברור, כי אם רוצים אותי, אפשר להגיע למצרים, זה לא קשה להגיע למצרים. למה לא באתם לחפש? אלא ברור לו, שאותו סיבה שהם שלחו אותו, הם נשארו דבקים בדעתם, שהם לא רוצים אותו בחיים שלהם. לא רוצים אותו. לאור זה, מיושבת קושייה נוראה, שהעלה הרמב"ן. הרמב"ן שואל שאלה, שאי אפשר להתעלם ממנה. למה יוסף לא שלח מכתב לאבא שלו, שהוא חי וקיים, והוא בסדר, והוא מלך במצרים? גם בבית פוטיפר הוא היה אחראי לבית, הוא יכל לשלוח מכתב אז, ליעקב. אבל ודאי, נגיד שלא הרשו לו, עשו לו שיחות מוגבלות, טלפון מוגבל, לא יהיה בלי שיחות חוץ. לומדים לעובדים, בלי שיחות חוץ. אז אולי גם, אולי זה היה מוגבל השיחות שלו. אבל שהוא מלך במצרים, מה הבעיה לשלוח למלך, או הרמב"ן אומר, מלך שישה ימים. ממצרים לחברון, מלך שישה ימים, לא יותר. אז מה הבעיה? התשובה, מה ש... כתב חנן פורת, זה יפה, זכרון לברכה, הרב חנן פורת, ש... מה זה יעזור? זה רק יעשה רע. אבא שלהם חושב שהוא נרצח. לא יודע מה הוא חושב, משהו סיפרו לו. הוא כנראה ישלים, תאבל וישלים. עכשיו אני נשלח מכתב וספר את כל הסיפור. זה יתגלה הכל. אז עכשיו יש לו, אולי יש לו בן, ויש לו 10 בנים, רוצחים. בעצם כל המשפחה תתפרק. ובכלל מי אמר שהם ייתנו לו להחזיר אותי? האם הידיעה, האם לספר שאני חי, זה יעזור כשהאחים שונאים אותי? לא רוצים אותי, גם עכשיו הם לא רוצים אותי. אפילו לחפש אותי, לא חפשו. לא חזרו בהם מדעתם. אז מה זה יעזור? רק שאבא לשבור את הלב עוד יותר? די, העצב כבר נגמר. לא, עבר זמן. רק הלב שלו יישבר עוד יותר. הוא בעצם, בשביל, הוא לא מתאכזר למשפחה. בשביל המשפחה, הוא נוצר את, לא מגלה. כי לא, אין תועלת. רק רע הייתם את זה. רק רע, די, צריך להשלים עם זה. לא רוצים אותי, לא רצו אותי, לא רוצים אותי. ולספר לאבא, זה רק ישבור את ליבו עוד יותר. לא יעזור. הוא משווה את זה כדרכו, הרב חיים פורת, ויעקב למישור, מכירים את הסיפור של עגנון ויעקב למישור? על מנשה חיים. מנשה חיים, הוא היה אשתו קרנדל, הוא הלך לקבץ נדבות. בשלב מסוים הוא רצה לחזור הביתה, אז הוא מכר את המכתב של ההסכמה שלו, כן, כמו זה מכתב הקבצנות שלו, המלצה, מכתב להמלצות הרבנים, הוא מכר למישהו אחר. עכשיו, מישהו אחר הזה מת, ומצאו את המכתב, לא ידעו מי זה המת הזה, מצאו את המכתב, וראו מנשה חיים. אז שלחו לאישה, שבעלך מת, וקברו אותו שם בעיירה שלה. קברו אותו. ואז הוא מנשה חיים המסכן, חזר הביתה, והוא הגיע להלוויה שלו. הוא שומע הספדים, מנשה חיים מת. לא קראתי זה מזמן, רק הוא שומע הספדים. הוא בא אחרי שנים.
ביום של החתונה.
הוא בא ביום של החתונה.
של החתונה של אשתו.
סליחה, סליחה, חתונה, כן, סליחה, אני לא זכרתי נכון. הוא מגיע ביום של החתונה, תודה. וקיצור, אחר כך נולדו ילדים, והוא לא יודע מה לעשות. בעצם אשתו מתחתנת עכשיו עם מישהו אחר, כי היא חושבת שהיא אלמנה, ובאמת הוא חי. אז הוא בוחר להישאר בבית הקברות. הוא נשאר שם בבית הקברות. לא מתגלה על אשתו, לא מתגלה עליה. בתקופה ארוכה הוא שם חי, עד שהוא נפטר. אחרי שהוא נפטר, אז הקברן, שהוא היחיד שידע את הסוד, החליף את הקברים. אז הוא שומר את סודו, הלכתית נניח לזה, הוא שומר את סודו כדי שלא לפגוע באשתו. אז גם פה הוא אומר, זה כמו יוסף, שומר על סודו ולא מגלה כדי לא להרוס את בית ישראל. אז אם כן, אז זה...
קשה אבל, כי יוסף חושב שיש לו שלמות המשפחה פה לעומת הנצח, כאילו יוסף לא בטוח שיש לו...
פוסקים לפי ההלכה, לפי מה שלפניי, זה...
למה הוא מנסה להביא את בנימין?
רגע, שנייה אחת, רגע, רק רגע, רק רגע. ועכשיו, פתאום, באופן פלאי, מגיעים האחים לפניו. ספר להם! מי אמר שזה נכון? זה נכון? לספר? זה יעזור? זאת השאלה של יוסף. האם יש תועלת בהתגלות שלי? האם אני מועיל או מזיק? לא יודע. אולי זה יזיק יותר משיועיל. צריך לבדוק את זה. זה בעצם מגיעים לפירוש השני של אברבנאל, הוא בוחן את האחים. בעצם הוא רוצה להעמיד אותם בסיטואציה דומה, שבנימין נלקח. ולראות האם משהו השתנה. כי אם לא השתנה, עדיף להניח לזה. עדיף להניח. למה להתגלות? למה לקלקל? וצריך לבדוק את זה. נבחון את זה. האם באמת, קודם כל יש פה ידיעה ראשונה, שאני חושב שהוא מת, שמצטערים. אז הוא פורש לבכות. הוא מבין לאט לאט. הוא מבין שמתוך דברי ראובן, הוא חשב שהם מכרו אותו, הוא חשב שהם חושבים שהוא חי, שהם לא מחפשים אותו. מתוודע לו שהם חשבו שהוא מת, והם מתחרטים. חרטים כי ראו מה קרה ליעקב, האם משהו מהותי השתנה? האם משהו מהותי השתנה? את זה הוא בוחן על ידי לקיחת בנימין. בעצם מעמיד באותו מצב עצמו, האם יש פה ערבות, יש סיכוי לאחד בחדש את בית ישראל. ואם כן, אתגלה. ואם לא, אז לא. לא חייב. בנימין, נדבר עם בנימין. בנימין יישאר, ואנחנו כן, נברר את העניינים בינינו, אבל לא יתגלה לכל החיים.
למה שמעון גם?
שמעון זה הדרך להביא את בנימין, זה דרך לקיחת שמעון. הדרך להביא, בלי זה שמעון, בנימין לא היה מגיע. ככה על דרך הפשט, מנינו אותו לאט לאט. אבל אני חושב שזה לא רק איזה מבדק כזה, מבחן, האם השתנה משהו מהותי, האם יש מקום לאחות את הקרע, האם יש מקום לחזור לבנות את בית ישראל להיות אחד, ואז אני באמת אתגלה אל חי, אלא הוא גם, הוא לא רק מנסה לברר אם זה כך, אלא הוא יוצר את זה. זה לא מבחן באלמה. הוא בעצם מביים פה סיפור שלם, סיפור של כבמאי אומן, במאי של החיים אומן, כדי לגרום לזה שיחשף, בעזרת השם, אתה מתפלל על זה, נקודת הערבות של עם ישראל, שהיא תהווה תיקון למכירה. זה לא רק מבחן חיצוני, אלא הוא מנסה לגרום לסוד להתגלות. יש סוד. הרי מה זה יוסף? צפנת פענח. זה עניינו של יוסף. יוסף הוא מגלה הנעלמות. יש פה, בגלוי יש פה, נוצרה פה שנאה, נוצרה פה קנאה, ועד כדי רצון למוות ומכירה. יוסף, הוא יודע, חלומות הם נסתרים. הם מתנקרים. חלום זה תהליך, זה משהו של עמוק, זה לא משהו שטחי, משהו שצריך לברר אותו, לעמוד עליו. לכן הוא בא דרך הסתרה, דרך התנקרות. והוא, כמו פותר חלומות, כן? מנסה להוביל את המציאות, להתגלות אליה עכשיו, זה לקלקל אותה. רק היא הרבה מחלוקת ושנאה, ולא ברור שזה יהיה מועיל, לא ברור שזה יועיל. רק אולי רק יזיק. הוא מנסה להביא את המציאות למקום כזה, ש... ההתגלות שלו באמת ייצור את עם ישראל להיות אחד. כשם שבלבך אין האחד, כך בליבנו אין האחד. לכן הוא מנסה להוביל את המציאות לשם. אפשר שלא יצליח, אם לא יצליח אז לא. אבל אז עכשיו לפי, לאור הדברים האלה אני מנסה לחבר את שלושת השיטות. אני בטוח שבלי החלומות, בלי הביסוס של החלומות, הוא לא היה הוא מרשה לעצמו לעשות דברים כאלה. שיש בהם צער לאחר ולאביו. לכן דברי הרמב"ן, אני חושב שהם חייבים להיות הנקודת מוצא שלנו. אבל לא כחלמתי חלום, זה נבואה, גזירה באלמה. אלא דרך החלומות הוא עומד על, על התפקיד שלו כאן. התפקיד שלו כאן הוא לא להתגלות בצורה מגושמת ורק להרוס. לאורך מחלוקת את הקנאה ואולי לא לעזור. אלא המטרה שלו היא לגרום לאחדות של בית ישראל. ולכן הוא לבחון את האחדות ולגרום לאחדות. גם וגם. זאת אומרת, גם, לא, הפירוש הראשון של הבבל לא מומן הזה של לייסר אותם כדי להשיב אותם בתשובה. כן, זה הקדוש ברוך הוא יעשה. אלא להוביל תיקון. לנסות להוביל תיקון. שאם הוא יצליח, בעזרת השם יצליח, כי הוא צפנת פענח, הוא יודע שבמעמקים של כולם, באמת ישראל הם אחד, אז להתגלות תהיה משמעות. רואים פה את הגדלות של יוסף, את הגאונות של יוסף, הרוחנית שלו. וכל הלילה הזה של הגלות הוא כחלום אחד שהוא מבקש להביא אותו לפתרונו הפנימי והעמוק כסודו של יוסף שהוא חושף הנעלם. ולאור הדברים, אני קצת, הכל הולך לך הפתרון, נכון? חשבתי שהחלום של יוסף פה מקבל פתרון חדש. אם כשיוסף חולם חלום בילדותו, אז איך מתפרש החלום? כל העלומים משתחווים לי, השמש והירח והכוכבים משתחווים לי. זאת אומרת, איזושהי קריאה וקנייה ליוסף. עידנו את זה, אבל בגדול, איזושהי גדלות של יוסף, שכולם קוראים ומשתחווים לו, אני המלך וכל האחים וכו'. פה יוסף מבין שהפתרון הוא אחר. אני זה שיש בכוחו לאחד את כל בית ישראל חזרה. כן, אז הם כולם ביחד. עכשיו הוא יהודה הלך לסקוי, זה בסקוי, ראובן סקוי ותן איתו, יהודה ירד ואת אחיו, יעקב בוכה. האם אפשר לעשות את ישראל אחד? כן. הנה הלאומים משתחווים לי, באים לשבור בר, נכון? זה למה הם באו למצרים? הם באו למצרים בשביל אלומים, בשביל זה הם הגיעו, בשביל, זה הכוונה לאלומתי, לאלומתי, כלומר, אני מפרנס של המשפחה, אני במובן הפיזי, אני אקיים, המחייה שלך אני אלוהים. ובמובן יותר עמוק, כל הגדלות של המשפחה, כל ההערה שבית ישראל, אני אציל אותה, אני בזכותי תחזור להעיר, בזכות יוסף אני אצליח ליצור, לרפא את הקרע, ולחזור, להביא את עם ישראל להיות עם אחד, שיהיה בכלל אתה אחד, זה שמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. זה בעצם פתרון חדש לחלום, שהוא לא חלם עליו. כי הוא לא נהיה המלך שלהם. הוא היה המלך למצרים. משתחווים לי הכוונה, אני זה שיצליח לפרנס ולאחד חזרה את בית ישראל. טוב, עד כאן.
האם אנחנו קוראים?
אה?
עם הכוכבים?
לא, כל בית ישראל.
לא, אבל החלום של הכוכבים, איפה...
לא, זה אמרנו. העלומים זה הפרנסה החומרית, בית יעקב, וזה...
לא, זה משלמר, אז איך רואים שהוא הופך להיות...
ההערה שבית ישראל יחזרו להעיר כאחדות אחת, דרכי. זה באמת מתבאר. זה גם, יזכור יוסף את החלומות, זה מחשבה מחדש, כן? התבאר לו עכשיו פירוש חדש לחלומות. תפקיד חדש לחלומות, לרפא את המשפחה. וכל ההסתתרות שלו היא בשביל להוביל מהלך של ריפוי. זה העומק הדברים שבהזכור יוסף את החלומות. הביא אותם עכשיו אחרת.